תודה רבה. שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו מתקדמים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, עדר העיקר. מת רבנו אור העולם, הרב קוק, זכר צדיק לברכה. ואנחנו בעמוד 4. כזכור, הספר הזה הוא ספר לזכרו, תיאור דמותו של האדרת. אבל מלבד האזכורים של האדרת, יש פה הרבה מאוד תכנים רוחניים, מחשבתיים, שהרב רוצה להעביר דרך תיאור הקווים האלה. עליזים בטוב הלב התפתחו הילדים הנפלאים בכישרונותיהם, תחת השפעת אביהם, החסיד, הגאון החסיד ז"ל, שדאג הרבה לחינוכם. הרי בעצם כל זה כבר ראינו. כן, כן. דיברנו, כן, על האחים התאומים, צבי יהודה ואליהו דוד. האהבה. המפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם, הרגש האדיר הזה שהוא באמת נושא הקדושה, התפארת וההוד שהמין האנושי אמנם מתגעגע אליו, אבל הוא יכל עדיין להכירו בעצם טהורו, רעננותו וטבעיותו. השירה הנשגבה והקדושה הזאת לא תוכל להיאמר כי עם המילוי הגמור והשלם של החיים החומריים, המוסריים והשכליים בכל סעיפיהם, שרק אז יוכל האדם להתנסה לאותו החופש המוחלט שנטיותיו הנפשיות הלכו במלוא עוזם ותוקפם ובפרסן כנפיהם אל מלוא רוחב החיים מכל שדיהם, לא ימצאו שום מעצור ומכשול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידעו. כלומר, יש אידיאל, אידיאל האהבה. איך מממשים את האידאל הזה כדי שהוא יהיה טהור, רענן, אמיתי? יש צורך בשביל זה שהאדם יפתח בכל מלוא כוחם את כל כישרונות הנפש שלו. כל זמן שהאדם לא פיתח, הוא גם לא יודע מה זה אהבה באמת. אגב, מהי אהבה באמת? שאלה גדולה, מה זה אהבה? אהבה עומד ביסודה, בפנימיותה, הזולת, האחר. אני אוהב מישהו. אני אוהב משהו. אני גם אוהב את עצמי, בתור זולת, שאני יכול להתבונן בו. לעומת זה, יש תפיסה אחרת, אגואיסטית. ששמה במרכז את עצמי. ברגע שאני שם במרכז את עצמי, זאת כבר לא אהבה. זה יכול להיות ניצול, יכול להיות הנאה, יכול להיות הרבה דברים, אהבה זה לא. ברור. מה?
אהבת עצמי.
אהבת עצמי, דווקא אמרנו שזה כן בסדר. כן, אבל יש לפעמים, במקום אהבת עצמי, יש הנאת עצמי. וזה אחד הדברים שהיום מבלבלים מאוד את המוח של החברה החדשה, וזה אי-הבנת הגדרת האהבה. בתרבות, בת זמננו, מקובל לכנות בשם אהבה, מה שהוא ההפך הגמור שלה. שהוא היצריות. היצריות בתור חלק מנפש האדם, בתור חלק מצורכי האדם, היא ההפך של האהבה. מדוע? ביצריות אני משתמש בזולת כדי לספק את הצורך של עצמי. באהבה אני משתמש בצרכים שלי בשביל לספק את הזולת. הזולת הוא נקודת המרכז של האהבה. אני יוצא מחוץ לעצמי למען הזולת. אז זה בדיוק הפוך. בסדר? בגלל הדבר הזה, יש הרבה מאוד בלבולי מוח בנושא האהבה, ואנחנו מגיעים לתרבות שאיננה יודעת לאהוב. יש באהבה, אגב, כשמבינים אותה לעומק, יש חידוש עצום, אפילו הייתי אומר מהבחינה הפילוסופית. היה גוי אחד בשם גוטפריד לייבניץ. זוכרים אותו? לא למדתם איתו בבית ספר? לא, זה לא יכול להיות. מה? נכון. הוא גם היה מתמטיקאי, הוא עשה הרבה דברים. אבל הוא גם היה פילוסוף. הוא היה עדיין האמין במה שקרה מודלים חומריים שיסבירו את המציאות, או מודלים, כל שם שיסבירו את המציאות. ואז הוא המציא את המודל הנקרא מונדה. מה זה מונדה? יחידה. הוא סבר שהעולם בנוי מיחידות יחידות קטנטנות, גם בתחום החומרי, גם בתחום הרוחני. בתחום החומרי הוא קרא לזה מונדות חומריות, או אם תרצו, אטומים. זה קצת דומה לתיאוריה של האטומים בזמננו, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר. אבל הוא חשב שבאמת העולם בנוי מגרגירים קטנטנים של חומרים, שאפשר לכנות אותם אטומים, וחוץ מזה גם בעולם הרוחני. הישויות הרוחניות הם סוג של אטומים העומדים בפני עצמם. למשל, אני, ההכרה שלי, לפי לייבניץ זה סוג של מונדה. ואתה, גם אתה, סוג של מונדה. הוסיף על זה לייבניץ דבר מאוד מעניין, הוא אמר, למונדות אין חלונות. מה פירוש הדבר? כל אחד סגור בפני עצמו. למשל, בתחום של האטומים, הוא לא חשב שיש מה שנקרא היום קשרים קובלנטיים או מולקולות או דברים כאלה. הוא לא חשב את זה. עכשיו, כל דבר עומד בפני עצמו. ואז יוצא שגם ההכרה שלי עומדת בפני עצמה, יוצא לפי זה שלעולם לא אוכל להכיר אותך. כי כל מה שאני מכיר זה את עצמי. וגם כשאני מכיר אותך כביכול, זה בעצם הציור שיש לי בעצמי ממך. אבל זה רק אני. זה נורא והיום. יוצא לפי זה שאני בכלא, שלעולם לא אוכל לצאת ממנו. עד כאן דברי קודשו. האם הוא צודק? התשובה היא שיש הוכחה קיומית, מציאותית, שסותרת את דבריו. וזה האהבה. כשאני אוהב, אני פורץ את המחיצה של המונדה שלי, המבדילה אותי מן המונדה של הזולת. בעצם בין שתי המערות שלנו, חפרנו איזושהי מנהרה סודית, שמאפשרת לנו להחליף חלקי נפש. זה האהבה. מובן? לפי זה האהבה זה ענק. האהבה זה שובר, א', הדבר הראשון שעושה את זה לענק, זה שובר את התיאוריה של לייבניץ. ב', שזה יכול להפגיש את האדם עם האינסוף. יוצא שכל היחסים בין הבורא לנברא, בין הנברא לבורא, או בין האדם לזולתו, יכולים להיחשב כיחסי אהבה במובן העליון של המילה, כשהיחסים האלה הם באמת יחסים. כן. מה זאת אומרת? נכון. והאהבה... האהבה שוברת את החלון. הוא לא, אבל הוא טועה, כי הוא כנראה לא ידע מה זה אהבה. למה? הוכחתי שהוא לא צודק. יש אהבה בעולם. אנחנו רואים שזה עושה חלון. אנחנו רואים שזה עושה חלון אמיתי למי שיודע באמת לאהוב. ולכן, אמר רבי אליהו דוידס בספר ראשית חוכמה, מי שלא ידע אהבת אישה, לא ידע אהבת השם. וכנראה שמה שהוא מתכוון לומר, לכאורה אהבת אישה זה לאהוב נברא. אהבת השם זה מעבר לבריאה. אבל הוא הבין שבתוך האהבה אל, של איש לאישה, מסתתרת אהבה יותר כוללת. אז אפשר לומר שזאת ראייה לא פילוסופית, אלא ראייה קיומית. הבנת אותי? או שאתה עדיין מתנגד בתקיפות לדברה? איזו ראייה קיומית. כן. במציאות הקיום של האדם. בסדר? כן. מי שאוהב יודע שזה לא נכון. ובכן, האהבה, אומר עכשיו אני חוזר פה לדברי הרב קוק. בעצם אהבה אמיתית היא צריכה להיות ללא גבולות, ללא שום מעצור, טכני, מנטלי. זה אהבה. ברגע שיש גבולות זה כבר לא אהבה. אין איך כתב הרב קוק בערך אהבה בספר מידות הראייה. האהבה צריכה להיות שלמה בלב לכל. זה הגיוני. אם יש אהבה באמת, אז זה הכל. במציאות זה לא ככה. במציאות יש מובן מסוים באהבה, וזה מאוד חשוב להבין את זה, של העדפה. אני אוהב אותך. מה זה אומר? ומה עם האחרות? אותך אני מעדיף. כן? זאת אומרת שיש בה אהבה, איזשהו צמצום מעשי. למרות המרחב האינסופי האידיאלי. בואו נקרא עכשיו בפנים. האהבה מפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם. למה זה מוסר? מה זה קשור אהבה ומוסר? כי האהבה זה העדפת הזולת. אז יש פה מוסר, כי המוסר זה היחס בין שתי אישויות. הרגש האדיר הזה, שהוא באמת נושא הקדושה, הוא נושא בקרבו הכוונה, את הקדושה, התפארת וההוד, שהמין האנושי אמנם מתגעגע עליו, הכוונה אליו, אבל לא יכל עדיין להכירו בעצם טהורו, רעננותו וטבעיותו. מה זה לא יכל עדיין? בימי קדם. השירה הנשגבה והקדושה הזאת לא תוכל להיאמר. כי אם עם המילוי הגמור והשלם של החיים החומריים, אין כל זמן שאנחנו עסוקים במה נאכל מחר בבוקר, קשה לדבר על אהבה. המוסריים, כל זמן שהמוסר עוד לא ברור, ובמוסר מכניסים כל מיני שטויות, אז קשה לדבר על אהבה. והשכליים, כל זמן שהשכל מלא בהבלים, קשה לדבר על אהבה, כי אהבה מכלילה בתוכה את ידיעת הזולת, אם אני לא יודע אותו באמת. אז אין פה אהבה. לכל סעיפיהם, שרק אז יוכל האדם להתנסה לאותו החופש המוחלט, שנטיותיו הנפשיות ילכו במלוא עוזם ותוקפם ובפרסן כנפיהם, אל מלוא רוחב החיים לכל צדדיהם, לא ימצאו שום מעצור ומכשול. החיזיון הנפלא הזה, כן, של אהבה בלתי מוגבלת, מתגלה, ברגש הדת הכללי. מה? כללי זה לעומת הפרטי. כן? רגש הדת הכללי, העצור בטבע הנפש האנושית. כן? כלומר, כוונה בכלל האדם. יש רגש דת כללי. לפני שאני מדבר על רגש דת המיוחד לדת מסוימת. זה הכוונה. יש רגש דת כללי. יש, למשל, כמו שאתה אומר, מה זה לאכול? אתה תגיד לי, לאכול זה לאכול תפוזים. לא, אני רוצה לדעת מה זה לאכול. לאכול זה לאכול בננות. לא, אבל אני לא רוצה לדעת מה זה לאכול תפוז או בננות. אני רוצה לדעת מה זה לאכול. לאכול הכוונה להכניס מאכל לתוך מערכת הגוף שלי. נכון? זה נקרא לאכול. אז גם כן, יש רגש דת. אז תגיד, מה זה רגש דת? רגש דת זה נצרות. לא, אני לא רוצה לדעת מה זה נצרות. אני רוצה לדעת מה זה רגש דת. אז יש מושג של רגש דת כללי. בסדר? העצור בטבע הנפש האנושית. נו, מה יצא מרגש הדת הכללי? עבודה זרה. נכון. עבודה זרה זה הביטוי הטבעי, הנורמלי, של האהבה העצורה ברגש הדתי. איך כתוב? אז הוא חל לקרוא בשם השם. זה תיאור של הרגש הדתי, נכון? זה נאמר על אנוש. שבימי אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. מה זה, ומה חזל אמרו על הוא חל לקרוא בשם השם? עבודה זרה. לכאורה, מה יש לרבנים להרוס כל דבר? לא יפה. פסוק כל כך חמוד, הוא חל לקרוא בשם השם. לא יכולת לעשות מזה איזה משהו יפה. אלא הכוונה, שברגע שאתה רק מתחיל ולא גומר, אז זה חלקי. אין אוכל לקרוא בשם השם. התחילו, התחילו, לא גמרו. אז זה עבודה זרה. יוצא לפי זה שהרגש הדתי, עם כל מעלתו, הוא מאוד מאוד בעייתי. האם יש פרשה בתורה שמתארת לפנינו את הרגש הדתי? יש, נכון? זוכר את הפרשה? פרשת כי תישא. שם נאמר, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זה בערך כמו קום תפתח את המזגן. שזה אמנם זה נאמר בהקשר אחר לגמרי. אבל זה בעצם מראה על תנועה או תודה. איך לא חשבתי על זה? תודה. יש תנועה נפשית שמתחילה מן האדם והיא פונה כלפי מעלה. נכון? אז זה מה שהרב אומר כאן. החיזיון הנפלא הזה של האהבה, כן? מתגלה ברגש הדת הכללי. העצור בטבע הנפש האנושית, אשר רק כשהציבור האנושי ימלא כוח ועוז, הכרה ודעת נפש לסלק מעל הרגש האמיץ הזה, שהוא הכוח היותר פועל בחייו הכלליים ורודה גם כן מעין מעצור בחיים הפרטיים, אז לסלק את כל מכשולי הדרכים העוצרים בעדו ומכריחים אותו לנטות לצדי צדדים, רק אז יופיע בהדר גאון נשמתו הפנימית. כן, שוב הרב כאן, בדיוק כמו שהוא אמר שאהבה סתם, כדי לצאת אל הפועל באמת, היא צריכה הרבה הרבה הכנות, מוסריות, שכליות, חומריות וכו'. אז כך גם רגש אהבת אלוהים צריך הרבה ניקיון בדרך. היא האהבה האלוהית המחיה אותו. זאת המידה שבצביונה הרומנטי לא יוכל האדם לשאוב ממנה מים תיאורים. כן, הרומנטיקה הרסה את האהבה. היא הכניסה לתוך נפש האדם דמיונות, דמיונות מתסכלים. למשל, יש ספר נפלא, מחזה רומאו ויוליה. נכון, מכירים? ספר נפלא, שמתאר אהבה רומנטית. אבל היא תסכול נורא. זה בעצם תיאור של התסכול. על זה נאמר בספר שירי השירים, כי עזה כמוות אהבה. יש אהבה שהיא עזה כמוות, והיא יכולה גם להביא למוות. וזה מה שנאמר, חולת אהבה אני, יש אהבה חולנית. ולכן אומר הרב, עם כל המעלות שיש ברומנטיקה, הרי ספר שיר השירים הוא כולו רומנטיקה. אבל אם זה רק בסגנון הרומנטי, אי אפשר לשאוב משם מים תיאורים. כן? למשל, יש ביטוי מצוי בספרות הצרפתית לדורותיה, והוא הביטוי הנורא, זה חזק ממני. מכירים את הביטוי הזה? זה חזק ממני. זה חזק ממני הוא ביטוי שבא להכשיר כל תואבה. כן? בעיה? מצד שני, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הרומנטיקה. אז אומר הרב, אם ככה, אתה צריך לצרף את הרומנטיקה אל האהבה האמיתית. אז מה שאומר כאן, שבצביונה הרומנטי לא יוכל האדם לשאוב ממנה מים תיאורים, כי אם בשעה שיתרפא העולם החומרי, המוסרי והשכלי מכל תחלואיו. אבל בזמן המדווה והירידה שאין כל העולם כולו כדאי. כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. כל זמן שהאהבה האלוהית, שהיא הנטייה היותר חופשית והנצחית של רוח החיים, לא תוכל להיות חיה בלבבות מפני זוהמת הבערות והרשעה ממלאת את כל החלל שבלב. לא תוכל האהבה הטהורה למצוא מעמד כדרכה, אפילו בפינה אחת שבחיים, והיא מוכשרת תמיד לקבל טומאה ולשקוע בבוץ החלאה והכיעור, ובעומק המהומה הנפשית והרשעה. בעצם מה אומר כאן הרב קוק? הוא מקונן. הוא מקונן על מצבה של האהבה והרומנטיקה בעולמנו. בסדר? כן. אתה אומר ככה. יפה. אתה שואל שאלה יפה? מה אכפת לנו מהעולם כולו? אני אהיה בסדר. אני אהיה בסדר. אצלי האהבה תהיה שלמה. יש רק בעיה אחת. מה ההבדל בין אני לעולם כולו? אני והעולם כולו, אנחנו יחידה אחת. אנחנו שייכים לאותה המציאות. אני נושם את העולם. כן? המחשבה שאני יכול להיות אינדיבידואל, לבדו, מנותק מהכל, היא אשליה. מובן מה שאני אומר? כן, אבל התפיסה שלי היא גם כן ביטוי לתפיסה העולמית. כלומר, מה שאני חושב, ונדמה לי שזה אני חושב, זה תלוי תרבות. כן, הרבה מאוד מושגים שאומרים עליהם מובן מאליו ש, או לא יעלה על הדעת ש, הדברים האלה הם תלויי תרבות. ואנחנו לא תמיד מודעים לזה. כן, כלומר, המחשבה שלי תלויה גם בשינויה של המחשבה העולמית. מובן? איך הוא לומד תורה? גם זה. יש לימוד תורה היום, יש לימוד תורה אתמול. וכשאתה לומד תורה היום, אתה מושפע גם ממעמסת הדורות וגם מהתרבות הכללית, ולפי זה אתה רואה את התורה. איך כתוב? משה קיבל תורה. הוא מסרה. מראה שהוא מסר, זה כבר לא זה. מובן? ולכן אנחנו נתונים להשפעות הזמנים. אגב, לאו דווקא במובן השלילי. כן, יש אצל חכמי הקבלה שכל דור ודור, כל זמן וזמן, יש לו את ההערה שלו. ולכן אני מבין דברים מסוימים שלפני כמה דורות לא הבינו. ולפני כמה דורות הבינו דברים שאני לא מבין. ברור, זה גם תלוי בזה. אז אם כן, הרב פה מצטער, כן.
יש ציווי לאהוב את השם.
כן.
זהו,
זאת שאלה בגלל גדולה. איך אפשר לצוות על דבר שאי אפשר להגיע אליו? נכון? באמת? לא, אני מסכים איתך. איך אפשר להגיע לאהבת השם? הרי הרמב״ם אומר דבר עוד יותר מדהים. הרמב״ם אומר, אינו אוהב השם, אלא בדעת שידעהו. אז אכלתי אותה, לא יכול לקיים מצוות אהבת השם. נכון? איך אפשר לדעת את השם?
אתה הרמב״ם.
גם הרמב״ם, אתה חושב שהרמב״ם ידע את השם? עד כמה, זהו, יחסית. אז יש לנו כלל בהלכה, אם זה, אתה צריך לצאת ידי חובת ההלכה, אנוס רחמנא פטרי, עושים מה שאפשר. בסדר? עד כאן להיום, שלום.